השיעור שלנו היום במסילת ישרים יהיה לעילוי נשמת ארקדי גימפל בן רבקה שהלך לעולמו. אנחנו נמצאים בראש חודש תמוז, אמרנו יעלה ויבוא היום בתפילת הערבית, מחר אנחנו נאמר הלל, יום שלישי הוא גם ראש חודש וראוי להתחדש. חודש הוא דבר חדש, חודש הוא דבר שאפשר להתחיל אותו מההתחלה ולהתקדם הלאה. בשיעור הקודם אנחנו דיברנו על חשבון הנפש ומעשים של האדם. הרמח"ל בפרק ה' במסילת ישרים מבאר לנו שיש דברים שאם בן אדם רוצה להיות זהיר הם עלולים לו להפסיד, הם עלולים לגרום לו להפסד שהוא לא יצליח. ואלה דברים שהוא אומר כך, הנה מפסידי המידה הזאת של הזהירות ומרחיקיה, מה שאדם מתרחק ממנה ולא נזהר, הם שלושה. שלושה דברים או שלושה מציאויות שמרחיקים את האדם מלהיות זהיר. האחד, הטיפול והטרדה העולמית. כלומר, היום-יום, השגרה, הדברים שאדם צריך לעשות אותם, אם הוא הולך ללמוד, אם הוא הולך לעבוד, אם הוא עסוק בדבר שהוא צריך להיות פה טרוד, וזה מטריד אותו, אין לו זמן. הדבר השני זה שחוק ורצון. הדבר השלישי זה החברה הרעה. ואנחנו נדבר עליהם דבר בפני דבר. נתחיל לדעת שלא תמיד האדם יוכל בעצמו לעמוד על החולשות שלו. אם האדם היו מניחים אותו לבד ונותנים לו לבחון את החולשות שלו, לא תמיד הוא יכול להצליח למצוא אותם. יש דברים שרק בעזרת אחרים הוא יכול להכיר את עצמו. גם לאחר שהאדם עומד על התכונות שלו והוא הביא מהם הדברים שטעונים שיפור, כמו שאמרנו בשיעור הקודם, לא תמיד הוא יוכל בעצמו למצוא את הדרכים הנכונות לתקן את מה שצריך. אלא גם בזה הוא זקוק לעצה של מומחה. אדם שיש לו כאב שיניים, הוא יודע שכואב לו השיניים, אבל הוא לא יכול לתקן את זה לבד, כי הוא לא מבין בזה. אתה הולכת לרופא שיניים. עצת מומחה נדרשת לא רק כדי לאתר את הבעיה, אלא גם להדריך כיצד לפתור אותה. ומי המומחים? והם אפשר להיעזר? דבר ראשון, הם אלה שרכשו ניסיון. זאת אומרת, שהתמודדו בעצם עם בעיות כאלה או דומות, והתגברו עליהן. כבשו את יצרם, והם יודעים לשלוט בעצמם. בעלי הניסיון יכולים לייעץ כיצד מתגברים ומגיעים לשליטה עצמית. ברור לנו ולכל בר דעת שאם לאדם יש כאב ביד, הוא לא ילך לרופא עיניים. ברור לנו שאם לאדם יש בעיה כלכלית הוא יוצא לפתור אותה, הוא לא ייגש, נאמר, למורה למתמטיקה. כי המורה למתמטיקה ילמד אותו אולי נוסחאות, אבל לא ייתן לו פתרון להתגבר על האוברדרפט שלו. אלא אם כן הוא בעצמו היה לאוברדרפט, והוא יתגבר עליו. כלומר, למעשה, כשאנחנו מחפשים פתרון לבעיה, אנחנו צריכים למצוא את האדם ש... התגבר על אותה בעיה והצליח. כיצד אנשים כאלה יכולים להסביר לנו ולמד אותנו כיצד מטפחים ומחזקים את הכוחות הבריאים? אתם זוכרים שאמרנו את הפסוק על כן יאמרו המושלים, אלא המושלים ביצרם, בואו חשבון, בואו ונחשב חשבונו של עולם. אלו המושלים ביצרם שיכולים לייעץ לאחרים מניסיונם הם. ההחלטה להקדיש לתשומת לב לתיקון המידות היא אומנם דבר חשוב לעצמו, זה המעלה הראשונה, אבל היא עדיין לא עושה את המהפכה. כשאדם רוצה להפוך את עצמו ממידה גרועה למידה טובה, הוא צריך מהפכה. מה יזרז את האדם אם ככה להמשיך בהתמדה בעבודת תיקון המידות? הזירוז העיקרי הוא על ידי ההכרה בחשיבות של תיקון המידות. אדם לא מרגיש משהו שחסר לו, אלא אם כן זה חשוב לו, ולכן הוא מרגיש בחוסר. לדוגמה, הזירוז העיקרי על ידי ההכרה בחשיבות תיקון המידות הוא ברצון ובהכרה שצריך לשפר את האופי האישי שלך. ההכרה הזו מתרחבת ומתעמקת על ידי לימוד התורה. התורה, על ידה האדם יכול לעמוד על הערך החיובי של כל הנהגה טובה, ועל החומרה של ההנהגה רעה. ככל שהאדם מבין יותר את המשמעות של כל מעשה ומעשה, של כל דיבור ודיבור, של כל מחשבה ומחשבה, ואפילו את המשמעות של הרהור אחד בלבד, ככל שהאדם מודע יותר לערכם של המעשים ומשמעותם, כך הוא יתאמץ יותר לכוון את המעשים שלו לטובה, להתרחק מכל מעשה רע. אם כן, לימוד התורה הוא זה שמביא את האדם לידי מידת הזהירות, כי בתורה יש את הכללים ממה להיזהר. וזהו מה שאמר רבי פנחס בן יאיר בברייתא, שעליו בריאה כל הספר הזה, מסילת ישרים, שתורה מביאה לידי זהירות. לעומת זאת, יש שלושה דברים שמונעים את האדם ממידת הזהירות. כמו שאמרנו, הגורם האחד הוא הטרדה. אדם תמיד טרוד ועסוק, ואין לו זמן פנוי להתיישב ולחשוב על עצמו. על כן, חייב האדם הרוצה לטפל במידות שלו, להתפנות מעיסוקיו ולהקדיש תשומת לב לנושא. אני אף פעם לא שמעתי אנשים שאמרו שאין להם זמן לעשות כסף, שאין להם זמן לקנות, שאין להם זמן לרצות עוד ועוד דברים. כן מצאתי אנשים שאמרו, כבר למדתי מספיק היום גמרא, כבר למדתי כמה שורות משנה, כבר נתתי צדקה, כבר התפללתי. זה שמענו הרבה. וזה צריך להיות הפוך. האדם צריך להבין שמה שפה בעולם הוא חולף, ומה שנשאר זה באמת האדם כשהוא אדם. אדם לא לוקח לבית עולמו שום דבר. אתם זוכרים פעם סיפרתי סיפור על איש עשיר שהיה לו בן שפיזר את ממונו, והוא רצה ללמד אותו לקח. לקח לחיים, לקח חשוב מאוד. לכן הוא כתב בצוואה אצל עורך דין שהוא מצווה לקבור אותו עם זוג גרביים. זה הכל, בקשה תנועה. הוא מבקש לקבור אותו עם זוג גרביים. מה הבעיה לקבור עם זוג גרביים? שימו אותו בקבר עם זוג גרביים. עבר זמן לבן את אותו אדם נכתב, ומודיעים לבן שיש צוואה. הבן פותח את הצוואה, קוראים את הצוואה, כל הרכוש של הבן, הכל הוא מקבל, חוץ מבקשה אחת צנועה של האבא. הוא מבקש שיקברו אותו עם זוג גרביים. הולך הבן לחברה קדישא ואומר, תראו, אבא שלי ביקש שיקברו אותו עם גרביים. אמרו לו חברה קדישא, לא יקום או לא יהיה. האבא שלך לא נקבר עם גרביים, למטה לא קוברים עם כלום. על הגוף שום דבר. נכון שיש אנשים שמקבלים בצוואות, שאם יש להם כל מיני סגולות או כל מיני דברים מגדולי ישראל, שישימו זה אצלם. אבל זה מקרים מיוחדים. פה נשים גרביים? מה אם איזה גרביים בקדר? אמרו לו לא. אמר להם, טוב, אני מוכן לשלם, כמה אתם רוצים? אמרו לו, לא יעזור כלום. גם אם ניתן את כל הכסף של אביך, הוא לא יקבל עם גרביים. אחו לרב, ואמרו לו, לא, רב, מה אתה אומר? צוואה, דבר שצריך לקיים. כל שכן צוואה שנפטר. אמר להם, מצטער, מכל הכאב, האבא לא יקבל עם גרביים. ראה הבן שזה לא יעזור, וירים ידיים, נכנע. קברו את האבא בלי גרביים, כמו את כולם, רגיל, מתחריכים בלבד. כשהגיע הביתה, לשבת שבעה, אמר לעורך דין, תדע לך, שישנה עוד צרה, ואבא שלך ציווה אותי לתת לך אותה אחרי השיבה. עוברים מימי השיבה, והבן קם מהאבלות, שיבה, וניגש למשרד של העורך דין, ופותחים את הצוואה השנייה. בצוואה השנייה כתוב כך: תראה בני היקר, כל מה שהיה לי הורשתי לך, אבל דע לך, שיורדים לקבר, אפילו גרביים לא נותנים לך לקחת. כלומר, העולם הזה הוא עולם שמדמיין, עולם דמיון, עולם שקר. אדם רודף אחרי ממון, אחרי הנאות, והוא יכול להיות עם מידות גרועות מאוד. יש סיפור ששמעתי על אריסטו, היה פילוסוף יווני, שדיבר הרבה מאוד על חשיבות ההתנהגות של בן האדם והמוסר. יום אחד, תלמיד שלו הגיע אליו הביתה, וראה אותו אוכל מתוך הסיר כמו חיה. אמר לו, סליחה, אתה מדבר איתנו ומלמד אותנו להיות מקפידים על נימוס, על כבוד, איך אתה אוכל? אמר לו, תראה, בחוץ זה בחוץ, בבית זה אחרת. זה מוסר של גוי, זה מוסר חיצוני. אין פה תורה, אין פה קדושה, אין פה כלום. לכן האדם קודם כל צריך לדעת שהטרדה והשגרה יכולים לגרום לעצמו שהוא יתרחק, הוא לא יהיה לו זמן פתאום להתעסק בדברים אמיתיים, רק בדברים לא אמיתיים. צריך אותם, נכון. אבל זה לא העיקר. הדבר הראשון זה הטרדה, השגרה. ועל מנת שאדם יתחיל לעשות חשבון, הוא צריך להפסיק את הכל כמה רגעים בסוף היום ולעשות חשבון. איך הייתי היום? הדבר השני, ציניות. ליצנות. מי שמרגיל את עצמו להתלוצץ על כל דבר, הוא לא בוחן את הדברים לגופם. הציניות והליצנות באים לפעמים מתוך רצון לברוח מהמציאות. אז אתה עובר את זה לבדיחה. ליצנות אחת דוחה אלף תוכחות. יכול לעמוד אדם ולדבר דברים שעמוקים ללב וכל השומעים באמת מסכימים איתו. ובסוף יקום טיפש אחד. ויגיד בדיחה, כל השיעור איננו, הכל שווה כלום. ליצנות אחת דוחה אלף תוכחות. מתוך הקושי של האדם להתמודד עם המציאות, הוא הופך את זה לבדיחה. אך כמובן, שעל ידי בריחה מהמציאות לא פותרים שום דבר. אדם למשל שחייב כסף ובאים לגבות ממנו את הכסף, הוא בורח שלא יתפסו אותו. הוא פתר את הבעיה? לא פתר את הבעיה, כי יחפשו אותו עוד פעם. הוא לא פתר שום בעיה, הוא ברח ממנה כרגע. ואם לא ימצאו אותו, ייקחו את הרכוש שלו. הוא לא בודק כלום מהבריחה. הציניות והליצנות אלו מידות שצריך להתרחק מהן כי מפריעות לאדם לטפל בצורה עניינית, וזה דומה לאדם שיקור. אדם שוטר ומשתקר, כל העולם נראה בעיניו אחרת. הכל השתנה, הוא לא מסוגל לראות שום דבר באופן נכון. הוא עפוף לגמרי, הוא חי בעולם שהוא לא אמיתי. בעולם של עדי יין. הגורם השלישי שעלול להפריע זה החברים, זה החברה. אם אדם נמצא בחברה שלילית, שטחית, רדודה, יקשה לו מאוד ללכת נגד הזרם. הרוצה לבנות את עצמו, ירחיק את עצמו מחברה גרועה, מחברים שמושכים אותו לדברים שליליים, והוא יודע שדברים שליליים. כי הוא מרגיש שזה לא שייך, אבל לא נעים לו מהחברים. הוא צריך לברוח מהם, להידבק בתורה שמביאה לידי זהירות. וזה הוא גם יכול לעשות, אם הוא לא יודע איך בדיוק, להידבק באנשים שלומדים תורה, באנשים שדבוקים אל התורה, באנשים שמקיימים את התורה. ומהם הוא ילמד? לא כאלה שאין להם זמן לעשות חשבון, לא כאלה שכל דבר מצחיק אותם, לא כל אלה שכל דבר יש להם להגיד בדיחה. אלא ידבק אל אנשים באמת רציניים שלומדים ומתעסקים במפה שמלמדת את האדם. כשאנחנו מדברים על החברה, בוודאי ובוודאי אנחנו מדברים על חברה של טיפשים וחוטאים, כך אומר הרמח"ל. כי אנחנו רואים הרבה פעמים שאפילו שהחשק של הבן אדם הוא ברור לו שהוא חייב להיזהר, הוא נחלש ומתרפא, או הדברים שכבר הוא יודע שהוא רוצה להיזהר הוא בכל זאת לא נזהר, זה בגלל שהחברה משפיעה עליו. בגלל שהחברים מושכים אותו. ולכן דוד המלך אומר בתהילים, בפרק הראשון, שהוא פותח את כל ספר תהילים, הוא אומר, אתה רוצה לדעת איך להתנהל בעולם? שים לב, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ומושב לעצים לא ישב. אנחנו שמים לב שיש פה שלושה דברים שונים. הראשון, בדרך עצת רשעים לא הלך, הליכה. הדבר השני, בדרך חטאים לא עמד. בדרך השלישית, במושב לעצים לא ישב. אתה יודע צריך להסביר. אומרים חז"ל בגמרא במסכת עבודה זרה, אומרים דבר יפה מאוד שמסביר את טבע האדם, איך הוא נמשך ונופל בגלל החברים. אומר כך, אנחנו אמרנו, דוד המלך אומר, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. כלומר, אם הוא הלך, בוא נראה מה קורה בהמשך. בדרך חטאים לא עמד סופו לעמוד. אם הוא הולך בעצת רשעים, מה סופו לעמוד בעצת חטאים. ואם הוא כבר עומד, כמה לא אני יכול לעמוד? כל דבר רגליים. אז הוא מתיישב. זאת אומרת שלמעשה אנחנו רואים שזה מתחיל בעצה של רשעים, הוא כבר עומד עם חטאים, ובמושב לעצים הוא מתיישב. הכל צחוק, הכל בדיחה, כבר אין זמן לחשוב על מה שבאמת צריך. כלומר, ככה אין לו לאדם אלא להיטהר ולנקות בעצמו ולמנוע את רגליו מללכת באותם אנשים, אותם אנשים ששקועים באבלי זמן, וישים על ליבו ואת רגליו לחצרות השם. זה מה שדוד המלך בסוף אומר, הרחץ בניקיון כפיי והסובבה את מזברכה השם. אבל מה קורה? קורה שאדם נמצא בחברה של אנשים שצוחקים עליו. אומרים לו, הנה תראו את זה, פתאום יהיה צדיק, פתאום חזר בתשובה, הופה הופה, מה קרה לו? הסתובב לו הבורג. ואדם מרגיש לא טוב, כי כולם לא מסכימים איתו. אומר הרמח"ל, לא ישים לב אל הלעג הזה. אדרבה, יבין שהוא בדרך הנכונה. ויקח דוגמה. אם היה לו אפשרות להרוויח הרבה כסף, וכל החברים היו אומרים לו, עזוב, שטויות, מה ומו, מה פתאום, וזה, מה אתה תלך עכשיו, כולם בו, לא, זה לא יפה, הוא היה הולך. הוא היה עוזר אותם והולך. ולא היה אכפת לו שלוהגים לו. לכן, המשנה במסכת אבות אומרת, הווה אז כנמיר, קל כנשר, ורק קצבי וגיבור כארי, לעשות דבר אחד, רצון אביך שבשמיים, לא דברים אחרים. וזה הגדולה של אדם שמחפש אמת. אדם שרוצה לתקן את עצמו, אדם שרוצה להתקדם באמת ולא בדברים שטחיים ורדודים, ולא רק חושב על היום ועל מחר, אלא חושב על העתיד, העתיד האמיתי של הנשמה שלו. חייב לעשות עצור, לבחון את עצמו, לראות מה הוא עשה ולעזוב את השגרה. הוא חייב לראות את הדברים באופן רציני ולא בציניות, לא בצחוק. והכי חשוב, להתדבק בחברה טובה. להיות קשור לאנשים וחברים שהם כאלה שהם אוהבי תורה ואוהבי השם, שיודעים ומבינים מניסיונם איך לעבוד מול היצר ואיך להתגבר עליו. על האנשים האלה אומר הפסוק, על כן שמתי פניי כחלמיש, ועדה כי לא ירוש. אני אשים את הפנים שלי כמו אבן קשה, חלמיש, ואני לא אבייש. וזה מעניין לראות שבאמת הרמה בשולחן ערוך, בסעיף הראשון 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 של ההלכה אומר, שאל לו לאדם לשים לב על אלה שלועגים עליו בעבודת השם. אלא להפך, שימשיך להתגבר ויעלה ויעזוב את החברה הזאת. ואם אדם לא יכול להישאר במקום שיש לו את החברה הזו, שיעבור דירה. הרמב״ם, אנחנו יודעים שלא היה קיצוני, שראה את הדברים כל הזמן בדרך הזהב, כך הוא קורא לזה שביל הזהב באמצע, לא להיות קיצוני לכאן, לא להיות קיצוני לשם. כותב שאם האדם רואה שבמקום שהוא נמצא, בשכונה, בבית הכנסת, בבית הספר, בישיבה, בעיר, שהוא רוצה לעשות תשובה ואנשים לא נותנים לו, מפריעים לו וצוחקים עליו, שיעבור, שיעבור למקום אחר. ואם הוא לא מצליח, שיעבור למדינה אחרת. זה מאוד קיצוני. אבל בזה לא מסתפק הרמב״ם. הוא אומר שאם גם כל המדינה נגדך, תעבור למדבר. תפיע לבד. עד כדי כך. מדבר זה לא מקום שאנשים נמצאים. ובלבד שתדע לעבוד על מידותיך באמת. ואל תתבייש מאנשים. כי צריך להתבייש בפני הקדוש ברוך הוא מהדר, גאון, וזאת. ואין עצום.